אנחנו עוסקים בשבחה של ארץ ישראל, וכאן רבי יהודה הלוי מביא כל מיני הלכות ומדרשים המדברים בשבחה של ארץ ישראל. ובשבחה של אלה שבאים לגור כאן ולחיות כאן. אבל יש כאן, הוא מביא כאן הלכה מאוד מעניינת. תפתחו בבקשה בדף סמך ב' בשליש הראשון. ועוד אמרו, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. כן? יש דברי חז"ל, אומרים, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. מה אכפת לי להיות קבור תחת המזבח? או זה בית קברות אחר? מה, למה הוא אומר, כל ארץ ישראל כולה היא כמו המזבח, וכל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. מה שאין כן, אם מישהו שהוא קבור בחוץ לארץ, אז שם זה לא תחת המזבח. מה העניין של המזבח? ובכלל, אולי בכלל, כל הנושא של הקבורה, הרי אומרים, אדם חי, חי, מלא. הוא חי בארץ ישראל, זה מעלה גדולה, זכות גדולה וכל זה. אבל מה העניין של המוות? למה דווקא העניין של האדם שקבור כאן בארץ ישראל, אז המקום, מקום הקבורה הוא באמת, יש בו איזו מעלה גדולה מאוד. בשביל להבין את הדבר הזה צריך להבין את המושג מוות בכלל. באופן פשוט, מוות זה היפרדות הנשמה מהגוף. זאת אומרת, כשאדם חי, ויפח באפיו נשמת חיים, כל אחד מאיתנו יש בו נשמה, אלוקים נתן לו נשמה. עוד בבטן אמו כבר ניתנה לו הנשמה. כשהוא נולד, האדם מתגלה עם נשמתו, גוף ונשמה. כל אחד מאיתנו הוא גוף ונשמה. זה נכון מה שאני אומר? מה אתם אומרים? זה נכון? איך אתה יודע? מי אמר? איך אתה יודע? את הגוף ראית, ואת הנשמה ראית? מישהו כאן ראה? לא ראה את הנשמה. למה אתה אומר כל כך? אלא מה? השכל אומר שכל מה שאדם חי, לא רק שהוא גוף, אלא יש לו גם נשמה, יש לו מימד, נאמר, נשמתי, פנימי, רוחני, תקראו לזה איך אתם רוצים. ככה, זה החיים שלנו. אנחנו חיים עם גוף ונשמה. ומה זה מוות בעצם? באופן פשוט, זה שהגוף נפרד מהנשמה, או הנשמה נפרדת מן הגוף, והגוף מתפורר באדמה, ומה קורה עם הנשמה, מי יודע? אתה יודע? מה קורה לה? לאן היא עולה? תסתכל למעלה? טוב, צריך להבין את זה באופן פשוט. אני לא רוצה כרגע להתעמק בעניין הזה, אבל באופן פשוט אנחנו מאמינים שיש לנשמה מקור. המקור זה מאלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים, כתוב על אלוקים. אז כל אחד מבני האדם, אלוקים, נופח בו נשמה. אותה נשמה שנמצאת אצל כל אחד, תזוזו קצת, אני רוצה לראות את הנשמה שלכם. כל אחד שיש לו נשמה, הנשמה הזאת, כתוב בחכמים, יש מה שנקרא אוצר הנשמות. אוצר בארמית זה מחסן. כביכול יש בשמיים אוצר של מחסן של נשמות, והאלוקים מנפיק נשמות. כל אחד מאיתנו הנפיקו לו נשמה. וכל זמן שאנחנו כאן חיים מהגוף והנשמה ביחד, בסדר. כשבא רגע הפטירה, אז מה קורה לאותה נשמה? מחזירים את הציוד, איך זה באפסנות, איך קוראים לזה? הזדקות, מזדקים על הציוד. אותה נשמה הטובה שהשם נתן לנו, היא חוזרת למחסן, לאפסנות, סליחה, לאוצר הנשמות. כן, זה מה שאומרים על הקברים, תשימו לב, כתוב, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, ראשיתם, צרורה מחוברת לצרור החיים. זאת אומרת שאין לה מקום טוב באפסנאות, במדף טוב, תהיה מונחת, מדור טוב, כמו שאומרים, הרוגי מלכות, יש להם מדרגה. זה דברים רוחניים כמובן, לא דברים פיזיים, לא דברים שאפשר. עכשיו, הנושא שאנחנו עוסקים בו, זה מקום קבורתו של האדם. יש חשיבות למקום קבורתו של האדם. מקום קבורתו של האדם זה בו המקום שכביכול משם עולה הנשמה. למקום שלה, לריבונו של עולם. המזבח, בכלל המזבח, זה מרכז העולם, צריך לדעת. מרכז העולם זה המזבח. אבן השתייה אנחנו אומרים אמנם, אבל המזבח מבטא שיש מדרגות במקומות בגלובוס הזה, בגלובל הזה, אבל למרות שהוא עגול, הוא כדורי כזה, בכל זאת יש לכדור הארץ מרכז שאלוקים היווה למושב לו. זאת אומרת, זה מקום מיוחד במינו, מקום מאוד כללי, מאוד מרכזי, מאוד השפעתי, נאמר, על כל הבריאה כולה. וכשאדם חי בארץ, אז הוא חי במקום המרכזי העולמי שמשפיע על כל העולם. אבל החידוש הוא אומר, לא רק שהוא חי בארץ, אלא גם כשהאדם נקבר, אז המקום שהוא נקבר והוא חשוב. אם המקום הזה הוא בארץ ישראל, זה כמו מזבח. זה המקום המרכזי העולמי. ואותו דבר גם לגבי בתי קברות למיניהם. ידוע שבבתי קברות יש מדרגות מדרגות. יש הר הזיתים, בית קברות היותר קרוב להר הבית, מדרגה גבוהה, שם גדולי ישראל, חכמי ישראל, תמיד יתאבו. יש כאלה שרוצים להיקבר בקרבת איזה צדיק, בבית הקברות או משהו כזה. המקום הוא גורם. אז זה מה שאומר, אנשים יתאבו להיקבר כאן. עדיף לחיות כאן כמובן. ועדיף לחיות ולהיפטר כאן ולהיקבר כאן. אבל היו כאלה, כמו יעקב אבינו, או יוסף הצדיק, שמתו בגלות, וביקשו להיקבר כאן. אני מוכרח לומר, לא רק יעקב אבינו ויוסף הצדיק, גם היום יש יהודים שליבם בארץ ישראל, והם משאירים בצוואה שלהם, בצוואה, שהם מבקשים להיקבר בארץ ישראל. וביניהם גם איזה קרוב וקרובת משפחה שלנו, השאירו בצוואתם, אנחנו מבקשים להיקבר בארץ ישראל, נפטרו בארצות הברית, היו ציוניים בהשקפת עולמם, הרגישו צורך שהדירה הקבועה שלהם, שזה הקבר, יהיה כאן בארץ ישראל. ובאמת הביאו אותם כאן לקבורה, כיבדו את רצונם והביאו אותם לכאן. על זה מדבר כאן רבי יהודה. מעלתה של ארץ ישראל, מרכזיותה, היא כזאת שאפילו אנשים רוצים להיקבר כאן, לבוא מחוץ לארץ, להיקבר, למרות שעדיף לחיות כאן ולהיקבר כאן, מאשר לחיות בגלות ולבוא ולהיקבר כאן. על זה הוא מדבר. ועוד אמרו, כל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור תחת המזבח. והיו משפחים את מי שמת בה, יותר מי שהובא אליה אחר מותו. חז"ל אומרים, שכן אמרו, אינה דומה קולטתו מחיים, זאת אומרת שהוא חי כאן ונפטר כאן ונקבר כאן, כקולטתו אחר המיטה, אם הוא מת בגלות, והביאו אותו להיקבר בארץ. עדיף ככה מאשר ככה. דרך אגב, לפני 200-300 שנה, היו יהודים בעולם שהם לעת זקנה, היו באים לארץ ישראל והיו גרים. היו כאן אז ארבע ערים, ערי הקודש קראו להם, זה ירושלים, צפת, טבריה וחברון. אלה היו הערים לפני ש... התחילה ההתיישבות וכל הדברים האלה. ואלה שמתארים, מי גר בערים האלה, מי חי בערים האלה, אז חלק מהם היורים, זה בית סקנים אחד גדול. למה? כי הרבה יהודים מבוגרים היו אומרים, אני מעדיף לחיות כאן ולמות כאן, אבל מתי? אז היו באים לעת זקנה, היו באים לכאן, מסיימים את חיים כאן, והיו נקברים כאן. זה אומר כדרך אגב, למה הם לא, הם רצו לממש את מה שהוא אומר כאן, עדיף לחיות ולהיקבר כאן, מאשר למות בגלות ולהביא את העצומות לכאן במקום הזה, כמו שחז"ל אומרים כאן. זה דברים, ודאי שאנחנו מכבדים את הנפטר, גם את גופו אחרי שהוא נפטר. תראה כמה מדינת ישראל מוכנה לשלם לחלקי גוף שכזה או אחר של איזה חייל שנפל בידי האויב. למה? כי יש ערך לדבר, לגוף. אנחנו אפילו אם יש פיגוע או משהו כזה, אוספים חלקי חלקים של הנפטר. יש בה, גם בהלכה וגם באופן פנימי, יש עניין שאדם שהוא נפטר, הגוף שלו זה לא גוף של בהמה או משהו כזה. יש בה קדושה, יש בה מעלה, יש מדרגה בגופו, לפי ההלכה, בגופו של אדם. לכן צריך לעשות כל מאמץ להביא אדם לקבר ישראל, זה נקרא מת מצווה לאדם. ואז אומרים, יש מת מצווה, אז אפילו עניין של קורבן פסח ודברים אחרים, זה דבר שהוא מצווה גדולה, להביא את הנפטר, את גופו של הנפטר לקבר ישראל קרוב. כן. אני לא יודע אחוזים, אני לא יודע אם מודדים דבר כזה באחוזים, אבל מבחינה הלכתית עושים מאמץ עליון, אם זה לא קורה בסכנת נפשות, אבל מאמץ עליון להביא חלקי גופה או את הגופה לקבר ישראל. וכשהאדם לא בא לקבר ישראל, זה דבר שהוא באמת... תראה לדוגמה, אני אקח לדוגמה לא עלינו, לשואה, כן? כמה מיליוני יהודים לא יבואו לקבר ישראל, כמה הדבר הזה הוא לא, הוא גורם צער לאותה משפחה שאין לה, אין לה בכלל כתובת, שיכולים לבוא שם להתייחד עם, עם זכרו של אותו אדם נפטר. זה לעשות מאמץ גדול, גם מבחינה הלכתית זה, להביא את כל יהודי שנפטר לקבר ישראל. אנחנו לא בהמות. הבהמה, הבשר, אוכלים אותה, משהו כזה, זה לא... אנחנו מבחינת גוף קדוש, כמו שהנשמה היא קדושה, יש בה קדושה. לכן אנחנו עושים מאמץ בעניין הזה, כן.
אבל המצבים האלה, מה מצבים שקוראים ביום-יום? זה מבור, צריך להביא אותם לקבר ישראל, שיקבור, שמצבים, שמצבים, אבל אחרי הקבר,
זה החידוש הרי, זה בדיוק מה שהוא אומר. המקום הקבורה שאדם נקבר יש לו ערך. זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד כאן רבי יהודה הלוי. הוא אומר, יש הבדל. אם אתה נקבר בארץ ישראל, זה כאילו כל הארץ ישראל היא מזבח. מה זה מזבח? זה מרכז העולם. זה המקום שבו מקרים קורבנות לריבונו של עולם, והקורבנות האלה משפיעים על כל העולם, על כל המציאות כולה. כן. אז זה בדיוק, ידוע על... וגדולי ישראל באמת, שאנשים משתוקקים להיקבר בקרבתם. אם אני טועה, הגאון מווילנה, הוא ביקש בצוואתו להיקבר על יד גר צדק, שהיה, שהוא מת על קידוש השם, הוא אומר, אדם במדרגה כזאת, אני רוצה להיקבר על ידו. יש בזה מעלה גדולה. אתה שואל אותי מה המעלה, אתה שאלת אחוזים, סנטימטרים או משהו, זה לא עניין, עניין של מעלת המקום. הרי היסוד באמונה שלנו שהמקומות בעולם לא שווים. האדמה בארץ ישראל היא לא כמו האדמה בטורקיה, אני בדקתי את זה. זה אותה אדמה פיזית, אבל פונקציונלית זה שתי אדמות. שם זה אדמת מאה, סליחה, אני לא רוצה להגיד טורקיה, אם מישהו יעלב. אבל אדמת, בחוץ לארץ האדמה היא אדמת מאה. היא אדמה, יש, רק נראה את זה בהמשך, שיש יהודים שבכלל לא רצו לרדת מן הארץ. רק לדברים מיוחדים במינם היו יורדים לאדמת מאה. וארץ ישראל היא ההפך בדיוק, אדמה קדושה. מה זה התמאה וקדושה? לא שיש שם באדמה בצרפת או בטורקיה או בקנדה או בארצות הברית, איזה מין קרניים, משהו כזה, שזה תמה או מה זה חיית מה. אלא זה מעלה של מקום. המקום יש לו מדרגות מדרגות. הקרבה של ארץ ישראל לגילוי הקדוש ברוך הוא, והשפעתה של ארץ ישראל על הבריאה כולה, על האנושות כולה, על ההיסטוריה כולה, היא הופכת את ארץ ישראל לארץ הקודש, ארץ שהקדושה מתגלה בה. ארץ טובה, ארץ שהטוב האלוקי מתגלה כאן. זו סגולה מיוחדת. ואנשים אומרים, אנשים, התורה אומרת, שאנשים גדולי גדולי מיעקב אבינו נתחיל, כן? שהוא ציווה לבנו, ליוסף, שהוא רוצה להיקבר כאן בארץ ישראל. אותו דבר גם האבות, אברהם, יצחק ויעקב והאימהות, חלק מהאימהות, דווקא במערת המכפלה, פרט לרחל, כן? דווקא במערת המכפלה, תשאלו אותי למה דווקא במערת המכפלה. אומרים שהמערה הזו, שם גם האדם וחווה, לפי המסורת, קבור, זה מקום מרכזי מאוד. אז יש מעלה למקום. לא מעלה פיזית, שזה, אני יודע, זה נדלן או משהו כזה, אלא מעלה פונקציונלית. זאת אומרת, המקום בעל תפקיד רוחני, השפעתי, עולמי, מערת המכפלה, ירושלים, ארץ ישראל, זה לא, אז האדם רוצה להיות קרוב למקום הזה. כמו שבאופן, עם ישראל, עם ישראל זה אנשים, והאדמה זה האדמה. החיבור הזה בין אנשים לאדמה בארץ ישראל יוצר פיצוץ אטומי, אטומי רוחני. זאת אומרת, יש חיבור בין עם לארץ. אז החידוש הוא לא רק בחייו, אלא גם במותו יש את החיבור הזה. הוריי זיכרונם לברכה, אני זוכר שנפטרו, לפני שנפטרו, ביקשו להיקבר בהר הזיתים, הם לא גרו בירושלים. אבל אנחנו רוצים להיקבר בהר הזיתים. שמחתי כל כך. להיקבר בהר הזיתים זה מעלה גדולה, למה? קרוב לאן? קרוב לבית המקדש. אומרים שתחיית המתים תתחיל מהר הזיתים. לפי המסורת, כן. וגדולי חכמי ישראל, בכל הדורות, נקברו שם בהר הזיתים. למה? הם רוצים מקום, בית קברות לא מקום נידח, אלא רחוק מירושלים, אלא בלב ליבה של המציאות כולה, שזה הר הזיתים, הר הבית, אתה מבין? אז זה מסורת בישראל. אדם, לא רק זה, לפי המסורת לוקחים אדמה מארץ ישראל, מיהודי שהוא נפטר בחוץ לארץ, ושמים למרשותיו את האדמה מתחת לראש שלו. מוכרים שקיות, מישהו רוצה להרוויח קצת, יש כאלה שעושים מזה, אנחנו מתפרנסים מהדבר הזה, שולחים שקיות של אדמת ארץ ישראל, ושמים את זה מתחת לראשם של הנפטרים בחוץ לארץ, לפחות שיתאמו קצת משהו מאדמת ארץ ישראל. אבל עדיף להיקבר בארץ ישראל, לא תחת שקית של אדמת ארץ ישראל. יש מעלה למקום, ויסוד האמונה. יסוד האמונה שהאלוקים ברא את כל העולם, זה נכון. אבל יש מדרגות, מדרגות במקומות. וארץ ישראל היא המקום הקדוש ביותר, ובתוך ארץ ישראל מדרגות. וככה גם בבתי הקברות. בית קברות הוא מקום שיש בו מעלה לבית הקברות. אנחנו עולים לקברי צדיקים, יש כאלה שעולים, אני כהן, אני לא הולך, אבל בכל זאת יש כהנים, ואומרים, אנחנו באים להתפלל לקדוש ברוך הוא, שזכות הצדיק, הקבור כאן, במקום הזה, בדרך אגב צריך מאוד להיזהר, שאנחנו עולים לקברי צדיקים, מאוד להיזהר לא להתפלל אל הצדיק. אל מי אנחנו מתפללים תמיד? אל הקדוש ברוך הוא. ולהגיד, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שזכות הצדיק, אנשים הולכים לרבי שמעון בר יוחאי, אומרים, זכותו שרבי שמעון בן יוחאי תעמוד לעם ישראל, תעמוד למשפחתי, תעמוד לזה, זה ככה צריך לפנות אל הקדוש ברוך הוא. מדברים אל הקדוש ברוך הוא, מבקשים שזכות הנשמה הטובה, שכאן, נקברה כאן במקום הזה, הגוף והנשמה שנקברו כאן במקום הזה, יש קשר לנשמה, זה יעמוד למתפלל שעומד שם. אותו דבר גם לגבי כל דבר בהם, מערת המכפלה שהולכים, קבר רחל, כל המקומות האלה. אז יש מעלה למקום, זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. הוא אומר, אנשים השתוקקו להיקבר בארץ ישראל. עדיף אמנם להיקבר מחיים, לא ממיתים, לא למות בחוץ לארץ ולבוא לכאן, אבל יש מעלה לדבר הזה. ועוד אמרו, כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. והיו משפחים את מי שמת בה יותר מי שהובה אליה אחר מותו. שכן אמרו, אינה דומה קולטתו מחיים כקולטתו אחר מיתה. גדולה מזאת, מי שהיה ביכולתו, תקשיבו היטב, מי שהיה בכלותו לדור בה ולא עשה כן, נניח היה יכול לגור כאן ולא עשה כן, כי אם ציווה כי יישאו אליה אחרי מותו, עליו אמרו חז"ל, בחייכם ונחלתי שמתם לתועבה, דהיינו נשארתם בגלות, למרות שיכולתם לבוא לארץ ישראל, במיתתכם תבואו ותטמאו את ארצי, מדוע תטמאו? כי באמת, הרי הוא אבי אבות הטומאה, אז עכשיו אתם באים כאן לטמא את ארצי, להרבות כאן מקומות טמאים? זה גערה מאוד, אם כן, גם היום אני מוכרח לומר, היום היהודים יכולים לעלות לארץ. יכולים לעלות לארץ, מה אתם אומרים? אה? יכולים, נכון? אז למה הם לא עולים? אני שואל לכם, למה הם לא עולים? יכולים לעלות לארץ. פעם היה מציאות כזאת שלא נתנו ליהודים לעלות לארץ ישראל. אני, לפני שהייתה עלייה גדולה מרוסיה, אז לא נתנו ליהודים לעלות לארץ ישראל. יהודים השתוקקו לעלות לארץ ולא נתנו לעלות לארץ. היום, ברוך השם, היכולת לעלות לארץ ישראל, הכל פתוח. כמעט אין ארץ בעולם שיהודי רוצה לעלות לארץ, הוא יכול לעלות לארץ. אז למה לא עולים לארץ ישראל? למה לא עולים? אנחנו נגיע לזה גם בהמשך, הוא דן בסוגיה הזאת. מה? למה? זה, 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 חלק זה מהטענות שלהם, כמו שאתה אומר. טוב לנו שם. כן. אבל למה לא עולים לארץ ישראל? לא למדו כוזרי. לא מכירים במעלתה של ארץ ישראל. לא מכירים במעלה של לחיות בארץ ישראל. ועל הדבר הזה יש כאן נזיפה גדולה. רבי יהודה הלוי כאן גוער גערה גדולה. רבי יהודה הלוי אומר בהמשך, שהעובדה שיהודים יכולים לעלות לארץ ישראל ולא עלים לארץ ישראל, על הדבר הזה נאנשנו בבית שני, שאיבדנו את הרוח הקודש ואת הנבואה בבית שני. למה? כי כשעזרא הסופר פנה ליהודי בבל וליהודי התפוצות עד באותה תקופה ואמר, יהודים, יש לנו רישיון, קיבלנו אישור לעלות לארץ ישראל, אז רק מתי מעט עלו, רובם נשארו שם, למה הם נשארו? הם עסקים, ביזנס, כמו שאמר, טוב להם שם, כל הדברים האלה, ולא עלו. אומר כאן רבי יהודה הלוי, הוא מביא גם את חז"ל בעניין הזה, שהעובדה שיהודים לא רצו לעלות לארץ ישראל, זה גרם לכך שבית שני היה מבחינה רוחנית, במדרגה הרבה יותר נמוכה מבית ראשון, כי לא הייתה נבואה מבית שני. ובסופו של דבר הוא אומר, זה הביא לשנאת חינם ולגלות שנות אלפיים. זה שיהודים לא רצו לעלות לארץ ישראל. כי זה שיהודים לא רוצים לעלות לארץ ישראל, זה המשך חטא המרגלים. מה היה חטא המרגלים? מה הם עשו? מה אמרו המרגלים? מה? הארץ. יצאו דיבת הארץ ולא רצו לעלות לארץ ישראל. עכשיו, מה ההבדל בין יהודי היום שלא רוצה לעלות לארץ ישראל ויכול לעלות לארץ ישראל, ובין אותם יהודים בגלות בבל שיכלו לעלות לארץ ישראל ולא עלו, או בין המרגלים שיכלו לעלות לארץ ישראל, מה ההבדל ביניהם?
עזרא היה נביא? למה קוראים לו סופר ולא
נביא? עזרא, אומרים שזה היה מלאכי, יש מסורת כזאת. בכל זאת, מה ההבדל בין אותם יהודים שהם היום יכולים לעלות לארץ ישראל ולא עולים לארץ ישראל, בין ה... בין היהודים שבעבר הרחוק במדבר, היום גם הגלות זה מבחינת מדבר העמים, ככה אנחנו אומרים. מה ההבדל ביניהם? יש הבדל ביניהם? אה? אתה אומר שלא. אתה צודק. אין הבדל. בנקודה הזאת, שאתה יכול לבוא לארץ ישראל, ואתה לא בא, זה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי אומר כאן במקום. הוא אומר, יהודי שיכול לעלות לארץ ישראל, ומעדיף לחיות בגלות, וטוב, הוא אומר, אני אקבר כן, אבל אני מעדיף לחיות בגלות, הוא נוזף בו, חז"ל נוזפים בו נזיפה גדולה. אתה עכשיו בא לטמא את הארץ? אתה קודם כל חי שם במקום ההוא? אבל אני אגיד את זה יותר מהדבר שנבין. קודם כל, תהליך הגאולה היום הוא דבר בלתי הפיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, מסדר ככה, שאנחנו חיים בדור של קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות, פשוטו כמשמעו, יהודים פשוט עולים לארץ ישראל. קיבוץ הגלויות הזה, הכמות של היהודים שחיים בארץ ישראל, נאמר, היא מאוד חשובה לתהליך הגאולה של עם ישראל והאנושות כולה. על זה היה אומר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הוא היה אומר לפני שנים רבות, אני זוכר שהוא אומר, שרוב העם היהודי יהיה בארץ ישראל, רוב העם היהודי. כמה זה היום רוב העם היהודי? כמה יהודים יש בעולם? תלוי את מי אתה סופר, אתה אומר. טוב, נניח כ-12, 13 מיליון יהודים, נניח יש כאן. לא, לא, אז, כמה זה הרוב? כמה צריך להיות? אם 13, כמה זה רוב? אם 13 מיליון, כמה זה רוב? 6.5 ועוד אחד, נכון? אומר הרב ציודה, שרוב היהודים יהיו בארץ ישראל, יתחולל כאן שינוי רוחני גדול מאוד בארץ. וגם מדוע, מה הסיבה, אם רוב היהודים כאן בארץ ישראל יחול שינוי רוחני גדול. למה המשל דומה שתבינו, ילד שהוא נולד, הוא קטן פיזית. כמה שהוא גדל יותר, הוא מגיע מבחינה פיזית, לגודל של נער או גודל של אדם מבוגר, אז גם השכל שלו, ההשגה שלו, ההבנה שלו, התפיסה שלו, המצב הרוחני, המצב המוסרי שלו הולך ומתפתח בו זמנית לגידול הגוף של אותו ילד. אותו דבר האומה. ברגע שרוב האומה כאן בארץ ישראל, גם מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, ככה לפי המסורת בידינו, יחול כאן שינוי גדול. לכן יש מצוות שתלויות בזה אם רוב העם כאן או לא כאן. כמו מצוות יובל, שכתוב שרוב יושבי העליה, זאת אומרת רוב העם היהודי יהיה כאן בארץ ישראל. כמו במניין, ברגע שיש מניין, 10 יהודים, אז יש אפשרות להגיד קדיש, להגיד ברכת כהנים, להגיד קרוב התורה, להגיד קדושה, כל הדברים. הכמות יוצרת מציאות של קדושה. של מעלה יותר גדולה. 60 ריבו יהודים היו במצרים, עם ישראל נולד, ויכולנו לקבל את התורה. למה? בגלל שהכמות הזאת של 60 ריבו, היא פונקציה כמותית, אבל יוצרת דבר איכותי, דבר רוחני איכותי. אותו דבר גם העניין של עלייה לארץ ישראל. אם רוב העם היהודי יעלה לארץ ישראל, היום יהיה כאן מהפך, שינוי דרמטי מבחינה רוחנית. תתגלה רוח הקודש בגדול. נביאים יהלכו בחוצות ירושלים, וגם בתל אביב. יסתובבו כאן אנשים. הנבואה תתחדש. אז מה צריך לעשות אם כן? מה צריך להגיד ליהודים בגולה? קומו ועלו ציונה. אתם על ידי זה שתבואו לארץ ישראל, תביאו אור לעולם. חדש ימינו כקדם, התגלו כל אותו שפע אלוקי שהיה אופייני בבית ראשון לעם היהודי כאן, והתגלה בחז"ל אומרים ביותר סט, ביתר גדלות יהיה לעתיד לבוא. אבל זה תלוי במה? בעלייה לארץ ישראל. זה אני לא מדבר על מניעת ההתבללות הדברים האלה, זה פשיטה אני אומר. אני אומר כאן, אבל העלייה לארץ ישראל זה עניין עולמי. זה עניין להחזיר את אור השם לעולם. זה לא רק עניין פרטי. וזה שהיהודים, שאלתי אתכם למה היהודים לא רוצים לעלות לארץ ישראל, יש להם 1,000 תירוצים. אולי יותר מ-1,000 תירוצים. כל אחד עם התירוצים שלו. אבל בגדול, היהודים שם, בגלל חולשתם, בגלל חוסר הכרתם, בגלל חוסר הבנתם את המעלה ואת הגדולה, לא רק הפרטית שלהם שיונו לארץ ישראל, אלא גם הלאומית וגם העולמית, של המשמעות הזאת של עלייה לארץ ישראל, לכן הם נשארים שם בגלות. בכלל, יהודי בגלות זה כמו, מה אני אגיד לכם, כמו אדם שהוא טבוע בתוך חבית של זפת. וקשה לו מאוד לצאת משם. משהו צריך כוחות אדירים בשביל לשלוף אותו מתוך החבית של הזפת. פשוט הוא דבוק לשם. יש כזה מציאות פסיכולוגית כזאת, נאמר ככה. הוא התרגל למקום, לנוחיות, לכל אחד עם הסיפורים שלו, קשה להם לצאת. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדם? כתוב שאם היהודי עולה מרצון, בסדר גמור. אם הוא ציוניסט, אידיאליסט, אוהב ארץ ישראל, רבי יהודה הלוי, בסדר גמור. אבל אם לא, כתוב בעיתה אחישנה. אז אומרים ככה, במילתא דבדיחותא, אתה בא, אתה לא רוצה לבוא מרצון, מה? ביתה, כמו ביתה בכדורגל. נותנים לו ביתה, אז החישנה. וזאת עובדה היסטורית. מה שזירז את העלייה האדירה לארץ ישראל, זה הביתה שקיבלנו בשואה. ועוד איזה ביתה קיבלנו, כן? מבחינת האומה. הדברים הנוראים שהיו בשואה, הם גרמו לעם היהודי חשבון נפש עצום, ומאות אלפים בהתחלה, אחר כך מיליונים, ועד היום הגענו ברוך השם ל5.5 מיליון. כמה נשאר לנו עד 6.5 מיליון? כמה נשאר עוד? לא, כמה זמן עד שנמלא את המיליון הזה, לפי דעתכם?
יום יומיים.
אם בקולי, תשמעו, אני פעם שאלתי את עצמי, למה המציאו את הבוינג? 747. מישהו פעם נסע במטוס הזה? זה כמו אונייה. 400 עולים בפעם אחת אפשר להביא. למה הקדוש ברוך הוא הביא לכך שיהיה בוינגים בעולם, מי יודע? להעלות את מיליון יהודים מברית המועצות תוך כמה ימים. וליהדות ארצות הברית צריך שהמציאו מטוס עוד יותר גדול להביא את כולם. אני אומר זה לא כמינת הדבדיחות, מצד האמת. למה? כל הטכנולוגיה המתפתחת בצורה אדירה, כולל המטוסים, כולל האינטרנט, כולל כל הדברים האלה, משרתים מגמה אחת. המגמה האחת של כל הטכנולוגיה האנושית המדעית, למרות שאלה שעוסקים בזה הם לא מודעים לזה, זה גאולת המין האנושי. לגאול את המין האנושי פירושו של דבר להביא את המין האנושי לגילוי אור השם בעולם, לגילוי טוב השם בעולם, לחזור למדרגה של גן עדן, נאמר, במדרגה בראשיתית. אבל המדרגה הזאת של גילוי אור השם בעולם מותנה בעלייה לארץ ישראל של היהודים. אז לכן כל הטכנולוגיה הזאת וכל ההתקדמות הזאת וכל הקצב האדיר הזה הוא פשוט בא לזרז את התהליך של גילוי אור השם בעולם שנעשה על ידי מי? על ידי מי זה עם ישראל? אנחנו. אבל אלה שיושבים בגלות עדיין קצת מעכבים את העניין, אבל אנחנו בעזרת השם נעודד אותם לבוא לארץ ישראל, והם יבואו בעזרת השם. ולא רק זה, כמו שאתה הערת הערה נכונה, הגלות, ככה ראיתי פעם, נדמה לי אצל הגאון מווילנה, הוא אומר את הדבר הזה, שבסוף הגלות יהיה קשיים עצומים מצד אחד, וצמיחה מצד שני. למה המשל דומה לנבט של חיטה או של אפונה? כשאתה מנביט נבט של חיטה או אפונה על צמר גפן, כל ילד עשה את זה בבית ספר עממי, יש שני תהליכים. תהליך אחד, נביטה. תהליך שני, הפוך בדיוק, ריקבון. החלקים של אותו זרע נרכבים, ובזמנית יש חלקים שמתחדשים, התחדשו. זה משל כמובן. הנמשל הוא הגלות. הגיע סוף הגלות, זהו. מדינת ישראל, תחיית עם ישראל, זה הנבט. אנחנו נובטים ברוך השם. מה קורה עם כל הילדים בגלות? ריקבון. הריקבון זה ההתבוללות. ריקבון זה השואה. זה שהעם היהודי בגלות הולך ומצטמצם ומתקטן, גם סטטיסטית, וגם הולך ומתבולל, וכל מה שאפשני לגלות, במאה השנים האחרונות, נאמר ככה, זה ביטוי לריקבון של העם היהודי בגלות, אין עתיד ליהודים בגלות, אני בדקתי את זה גם באינטרנט, זה נכון, אין עתיד ליהודים בגלות, יש עתיד ליהודים בארץ ישראל. כאן העם צומח מחדש. נצר משורשיו יפרה. כמו שהנביא אומר ממש. אתה רואה פתאום צומח עץ חדש, העם מתחדש, העם קם לתחייה וכו'. כן, מה רצית להגיד?
אבל יש תופעה היום חדשה. במוסקובה או בגרמניה יש יותר ישראלים שירדו מיהודים שהיו.
כן, אני כבר קולט את הילדים של היורדים כאן במכון מאיר. אני קולט אותם, אני רואה.
זה התלית שכמו אומרים...
לא, זה ירידה לצורך עלייה. יש ירידה, נכון. יש ירידה, אבל התהליך, בגדול, ארץ ישראל היום מרכז העם היהודי. סטטיסטית אני אומר. אז נכון שתמיד יש בכל תהליך גם דברים כאלה ואחרים. אבל בגדול, זה אחד הדברים הנפלאים, מי שעוקב אחרי קיבוץ גלויות. כל גלות שבאה לכאן, מכשירה את הקרקע לגלות שבאה אחריה. אלה שבאו לפני קום המדינה, החלוצים הראשונים, הפירו את הקרקע למדינת ישראל. ושקם מדינת ישראל התחילה עלייה המונית של פליטים מכל מיני מקומות, מארצות ערב, מאירופה, הם הכשירו את העליות לאלה שבאו אחר כך. באה אחר כך העלייה של הרומנים, העלייה של הרוסים, העלייה של הצרפתים עכשיו מגיעה, ועוד מעט העלייה של האמריקאים. אם זה היה כולם באים בפעם אחת, מה היה? איך היינו מסתדרים כאן? עושה לנו הקדוש ברוך הוא חסד. ואתה רואה, כל גלות שנשאבת לכאן, פשוט נשאבים לכאן היהודים, היא התשתית לגלות שבאה אחריה. וככה, ואנחנו יודעים מי יבוא אחריה. מי יבוא אחרי הגלות של יהדות רוסיה? ארצות הברית, כן. אומרים שצרפת עוד לפני זה, אבל אני יכול להיות גם זה וגם זה מצידי, זה לא בעיה. כן. ככה שהקדוש ברוך הוא ממש עושה לנו קיבוץ גלויות, עושה לנו חסד שהוא מכין כאן תשתיות קיומיות, פשוטו כמשמעו. כן, המדינה מתפתחת, הכבישים, התעשייה, כל זה כלים לקלוט את כל העם היהודי, בסופו של דבר שיבוא כאן לארץ ישראל. ומה שנביאי ישראל הבטיחו לנו ומדברו, אנחנו מתפלים כל יום מקבץ מנדחי, את הנדחים, את אלה מהקצוות, אלה הרחוקים, בסופו של דבר הם יבואו. לכן אל תיבהל אם יש כמה שירדו, זה לא סוף העולם, וכמו שאמרתי לך, לא, כאן במכון מיר אני מקבל את הילדים של היורדים, אני מקבל אותם חזרה. ברוך השם, אי אפשר לנתק את העם היהודי מארץ ישראל. זה יכול להיות משהו זמני, משהו רגעי, אבל זה לא תהליך של התמעטות העם היהודי בארצו. אדרבה, העם היהודי הולך. חוץ מזה, יש עוד דבר, ריבוי פנימי בתוך עם ישראל. אני לא יודע אם אתם שמעתם שכל עם ישראל בדרך לתשובה. אתם שמעתם על הדבר הזה? הודיעו בחדשות. לא שמעתם? יש תהליך תשובה גדול מאוד. וידוע שכל אדם, כל משפחה שהיא דתית או מסורתית, יש לה הרבה ילדים. זה נכון? נכון או לא? אני שואל אתכם. בדרך כלל, נכון. ככה דרך אגב זה היה תמיד. לפני שהקימו את המדינה בגלות, ההורים שלי למשל, באו משפחות דתיות, היו להם הרבה ילדים יחסית, למרות שבגלות היה קשה וכל הדברים האלה. וגם כאן, תשימו לב, הציבור הדתי והציבור החרדי וכו', הם מתרבים בצורה נפלאה, משהו יפה מאוד הדבר הזה. אז כיוון שכולם יחזרו בתשובה, וכל אחד יהיה לו מינימום 10 ילדים, אני גם מאחל לכם את הברכה הזאת. תעשו חשבון, עוד 2-3 דורות, כמה יהודים יהיו כאן בארץ ישראל. 5.5 מיליון, נניח 5 מיליון, אמר, כפול 10, כמה זה? עשו חשבון, נו. כמה זה? 50 מיליון בעוד? דור. בעוד 2 דורות כמה? כפול 10, כמה זה? מה אתם לא יודעים חשבון? 50 כפול 10, כמה זה? 500 מיליון. וואי, וואי, אל תגזים, תגידו, אל תגזים. נכון שבדרך נפטרים כמה יהודים. אני אגיד, לא, לא 200 מיליון, זה גם משהו. נוריד חצי. ואתם מסתכלים עליי כאילו אני בעננים. אני לא בעננים, חבר'ה. האמת, האמת שהעם היהודי, אמנם בחר בנו לא מרובכם, לא שאנחנו סינים או הודים או משהו כזה, בגלל הפונקציה שלנו, בגלל האיכות שלנו, בגלל הנשמה הטובה שלנו, אבל הכמות היא חשובה. אנחנו יצאנו 60 ריבו ממצרים, וברוך השם אנחנו נהיה כאן, לא רק 60 ריבו, נהיה הרבה הרבה מיליונים כאן, לעתיד לבוא כאן בארץ ישראל. כל העם ישראל שעוד יזכה להתקבץ לארץ, וכל הריבוי הפנימי שלנו יהיה כאן מיליונים מיליונים רבים בעזרת השם. ובוודאי אז גם יתגלה הנשמה הגדולה והמיוחדת של העם היהודי, שתאיר לעולם, היא תתגלה כאן בארץ ישראל. לכן, כל יהודי ויהודי שיש לו קצת תבונה, קצת שכל, קצת מסתכל קדימה אל העתיד, מה הוא צריך לעשות היום? לעלות לארץ ישראל. וזה לא רק עניין פרטי, זה גם עניין לאומי, אבל זה גם עניין אוניברסלי, עניין עולמי. ריבוי היהודים בארץ ישראל מביא אור וטוב לעולם כולו. זה מובן. מה? בארץ ישראל זה פשיט. עצם העובדה שאתה חי כאן בארץ ישראל זה מעלה גדולה מאוד. אפילו שאתה לא אדם דתי, זה לא משנה. עצם העובדה שיהודי חי בארץ ישראל זה כמו שאמרתי בתחילת דבריי, זה כמו בכימיה. זה חיבור העם לארץ. הוא יוצר כאן שפע גדול, אור גדול. אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא מכירים את זה, אנחנו חיים ביום יום שלנו. אבל התחייה של עם ישראל בארצו היא מביאה תקווה גדולה לאנושות, וצריך לדעת. האנושות כולה מסתכלת על התהליך הזה של תחיית עם ישראל בארצו, ממש מתפעמת מהתחייה הזאת. והם יודעים, רבים רבים בעולם שיש להם קצת הבנה, מבינים שהתחייה הזאת היא אוניברסלית, קוסמופוליטית, היא לא נוגעת רק לעם היהודי, היא נוגעת לאנושות כולה. היא תקוות האנושות, היא אור האנושות. כולם, מי שקצת מתבונן, הוא יודע, פעם אמר טולסטוי, אחד מגדולי הסופרים ברוסיה, אומר, כשאני רואה יהודי, אני רואה נצח לנגד עיניי, יהודי אחד. אז אם הוא היה חי היום והיה רואה את עם ישראל כאן מתחייה, מה הוא אומר? אני רואה את הנצח הולך ומתגלה לעיני כל, כן. אנחנו מתוך שאנחנו שקועים בעשייה, בעולם הבנייה, לא חשים בדבר הזה. אבל בפרספקטיבה, כשאתה מסתכל על העם היהודי העתיק הזה והמיוחד הזה, שנתן את אור השם בתנך לאנושות כולה, איך הוא קם מתחייה, ואתה מבין שזה רק התחלת התקומה לתחייה. איך אומר הנביא יחזקאל, תחיינה עצמות היבשות, הוא מתאר על זה איך הן מתלקטות עצם לעצם וקיבוץ גלויות, עוד עצם ועוד עצם, אבל זה לא סוף התהליך. השלד הוא לא התהליך. אגב, הוא רוקם אור ובשר וגידים, ואחרי כל הדבר הזה הוא אומר, זרקתי עליכם מים טהורים, ואחרי כל הדבר הזה הוא אומר, נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה. זהו התהליך. המציאות כרגע זה ההתקפצות הזאת של העצמות היבשות, של היהודים מכל העולם ליצור איזושהי מציאות שהיא כלי להופעת הנשמה הגדולה שתהיה בעזרת השם, ולא לא רחק היום. ככה צריך לראות את תהליך התחייה של עם ישראל. אנחנו אולי באמצע הדרך או בתחילת הדרך של תחייה לא רק פיזית, אלא גם תחייה נשמתית, תחייה רוחנית. הופעת הנשמה של העם היהודי בעולם, שזה אורו של עולם. ירושלים, אורו של עולם. ככה צריך לראות את הדברים. זה מובן הדבר. לכן עלייה לארץ ישראל היא דבר עולמי. זה לא עניין פרט. ומי שנשאר בגלות, אני יכול להגיד את זה בפה מלא, הוא מסכן את המשך קיומו ועתידו כיהודי בכלל. כי הסכנה בגלות היא ממשית. אין לך כמעט משפחה שאין שם מת, מת כמעט מתבולל, כזה. אין כמעט דבר כזה. אולי איים קטנים אני יודע, בניו יורק שם, בגטו היהודי או משהו כזה. אבל כמעט כל יהודי בעולם שהוא חי היום בגלות, הוא ממש בסכנה מיידית. של, אני פעם הייתי בבית בארצות הברית, בשליחות שהייתי, אז יש להם אובי כזה, עץ המשפחה זה נקרא. הם ציירים, מי היה הסבא, מי היה הסבא של הסבא וכל זה, ומי הילדים, ולאן המשפחה הולכת ופורחת. פתאום אני רואה עץ, אני רואה כאן, אופ, נחתך הענף. שמה זה? לא, לא, זה, לא נעים לנו לדבר, אבל הבן התחתן עם גויה. התחתן עם גויה, אז זהו, נחתך הענף. העץ נעשה קטן פתאום. אז נגמר העץ, כן. וזה מציאות, סליחה שאני אומר. אבל טרגדיה משפחתית כזאת שהיא אופיינית לרבים רבים לצערנו הרב בעם ישראל בגלות. אין עתיד לגלות, יש ריקבון בגלות, ויש עתיד לעם היהודי יושב בארץ ישראל, ועתיד גדול. הוא עושה את זה, תראה, היום אנחנו בונים את התשתיות, אין לך סבלנות. כמה זמן לוקח לבנות בית, הבית הזה, כמה זמן לקח לנו? כמה זמן לוקח לבנות בית היום? כמה זמן לוקח לבנות בית? חצי שנה. איפה אתה חי? בית, זה שנה וחצי, שנתיים, יש לך בית. בית קטן כזה. מדינה, כמה זמן זה לוקח? מה אתה חושב שעולם התיקון, עולם העשייה, גורם הזמן הוא גורם חשוב מאוד. אותו דבר גם אתה שואל. זה תהליך. 2000 שנה היינו בגלות. כמה זמן קיימת מדינת ישראל, לדעתכם? אתם לא רואים מסתכלים. כמה זמן קיימת מדינת ישראל? אה? איך אתה יודע? זה כתוב בכל מקום, 60 שנה. מה זה 60 שנה בפרספקטיבה של 2000 שנה? אנחנו ממש בתחילת התהליך של הבניין. אנחנו רק כרגע עוסקים, ואיך אומרים? בתשתיות שבתשתיות של מדינת ישראל. רק עכשיו בונים את הכבישים, את הכלכלה, את הדברים האלה. אנחנו דור של עשייה, כן. זה לא רק מוכנות חומרית. לא הבנתי. זה לא רק מוכנות חומרית עד שהקמת מה שהם מבטאים. זה שכונות שהם בונים, זה גם מוכנות חומרית של
הארץ.
ודאי, מה אתה חושב? ודאי, ודאי. אבל כל דור יש לו תפקיד, צריך לדעת. כל דור יש לו תפקיד. הוריי, למשל, אם אני קורא להם דור ההסתדרות להורים שלי. למה דור ההסתדרות? תמיד אמרו לי, כשהייתי עוד נער, בחור, בגיל שלכם, אמרו לי, העיקר שתסתדר בחיים. מה זה הסתדר? שאלתי אותם, יהיה לך, דירה יש לך? פרנסה יש לך? זהו, אתה מסודר. היתר, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שאתם, הם צודקים, ההורים. הם רוצים שאני אהיה מסודר. וכל החיים שלהם, מה הם רצו? שיהיה להם בית משלהם. ושתהיה להם פרנסה מסודרת. זה מה שהם רצו. זאת שאיפתם. אז הקימו ארגון כזה, קוראים לו הסתדרות. שמעת פעם על ההסתדרות? כבר היום הוא לא קיים, אבל פעם היה הסתדרות. למה קראו לילד הזה הסתדרות? למה קראו לו הסתדרות? הסתדר בחיים. להיות מסודר בחיים. מה זה להיות מסודר בחיים? פרנסה, דירה, מסודר בחיים. זה השליחות של הדור שלנו גם. בעצם הדור של הוריי, וגם הדור שלנו. הדור שלנו הוא בונה את התשתית הפיזית, הקיומית. הוא בונה בית לאומי פשוטו כמשמעו. הדור שיבוא אחרינו, זה הדור שישאל את השאלה המוכרחת. יש לי בית! מה יש בתוך הבית? מה יהיה התוכן? מה תהיה המשמעות? אני יכול לחיות בארמון, אבל מה זה נותן לי כל הארמון הזה אם אין משמעות לבית הזה? אם אין שם אותה רוח, אותה אהבה ואותה התגלות חיובית שצריכה להיות בבית נורמלי, נאמר כך. אותו דבר הבית הלאומי. אנחנו כרגע פועלי בניין. בונים את הבית. החבר'ה שיושבים כאן במכון מאיר, הם כבר שואלים את השאלה, רגע, 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 אני רוצה להתחתן, אבל עם מי? מה התוכן? מה המשמעות? בשביל מה? כל הדברים האלה כבר מתחילות לצוף על פני הקרקע, כן? לא מסתפקים רק בבית הפיזי, אלא רוצים גם שהבית הזה יהיה מלא נשמה, רוח, ערכים, כל הדברים האלה. זה יהיה הדור שיבוא אחרינו בעזרת השם. סליחה? אבל כל אחד דור יש לו, כל דור יש לו תפקיד. כל דור יש לו תפקיד. התפקיד של הדור שלנו, אנחנו בקצה הדור הזה, אבל הדור שהיה לפנינו, הוא באמת לבנות את הבית הלאומי, פשוטו כמשמעו. ככלי שהעם היהודי יוכל להיכנס לתוכו. והתפקיד של הדור שיבוא אחרינו, והדור הזה מתחיל כבר לשאול הרגע, בשביל מה כל הכלי הזה? בשביל מה המדינה הזו? בשביל מה כל המפעל האדיר הזה? מהי המטרה שלו? מהי התכלית שלו? האם זה רק בשביל לעשות כיף, כמו שאמר מי שאמר, אני רוצה מדינה שאפשר לעשות בה כיף, ומה זה לעשות כיף? לנגב חומוס בשכם? זה לעשות כיף או משהו כזה? האם זאת מטרת מדינת ישראל? אלא יגיע אדום ויגיד, לא, המטרה שלנו להביא אור לעולם, לקדש שם שמיים בעולם, לשמש דוגמה לאנושות כולה במוסר, בערכים, בכל הדברים האלה. אבל זה הדור שכבר יבוא אחרינו. וזה תלוי הרבה בכמות היהודים בארץ ישראל, וגם במצב המדיני של מדינת ישראל. אם נהיה חזקים ונשלוט על כל ארץ ישראל, יבוא אור גדול לעולם. אם נהיה חלשים, פיזית, צבאית, כלכלית, אז במילא יתמעט האור ב... וכמו יש מנורה של 200 וט, יש מנורה של 40 וט. איזה מנורה אתה רוצה? 200 וט. ארץ ישראל גדולה, חזקה, מלאה ביהודים, אנחנו 200 וט. ארץ ישראל מצומקת, קטנה, עם ערבים, אנחנו 25 וט. אתה מבין? כי המטרה היא אור, שפע, להעיר לעולם, זאת היא המטרה. כן, מה רצית לשאול?
לא הייתה אפשרות שנגיד המתיישבים בעליית הראשונה.
נו?
הם היו באים ולא היו עוזבים את היהדות.
ודאי, ככה הרב קוק שאף, הוא הצטער על זה צער רב, הוא ראה את ה... אבל הרב קוק היה חכם, הוא גם הבין את התהליך, את הירידה לצורך עלייה. הוא לא שהוא עודד את זה, הוא נאבק ונלחם על שיהיה ציוויון יהודי לארץ הזאת, בחקלאות, בחברה, בשבת, כל דבר ודבר. הוא נלחם על הדבר הזה. אבל יש גם הבמאי הראשי, מי זה הבמאי הראשי בעולם, מי יודע? ריבונו של עולם, הוא סידר, אנחנו חיים בסרט משהו, בהצגה. הוא סידר לנו כאן, שהפוך על הפוך, פתאום דווקא קמה מדינה, על ידי ממשלה שהיא לא בדיוק מתפללת שלוש פעמים ביום, נאמר 18 או משהו כזה. הקימו מדינה שהתשתיות שלה, התרבותיות והרוחניות, הן לא דתיות לצערנו. אבל אנחנו רוצים, גם עכשיו אנחנו רוצים. אבל צריך להבין את התהליך. כשאתה מבין את התהליך זה כמעט פתרון כל הבעיה. יש כאן איזו התרחקות מצד אחד, אבל כל זה הכנה להתקרבות אדירה מצד שני שתהיה בעזרת השם, ולא הרבה זמן. לפי מה שכבר מי שרואה מה שנעשה בחברה הישראלית, הוא כבר מרגיש שיש התעוררות, אנשים מחפשים את עצמם, מחפשים את דרכם, מחפשים משמעות, מחפשים את השורשים, כל אחד לפי מרגיש. זה דבר שהוא כבר קיים, כבר מרגישים אותו, את הדבר הזה. וזה עניין של לא הרבה שנים, ותהיה התעוררות גדולה, ובלי לסתור את הבניין הלאומי. לא להגיד, אנחנו נחזור לגלות, אלא לצק את תוכן לתוך המפעל האדיר של מדינת ישראל. זה עניין של זמן, יש לך סבלנות. איך אני אומר רב ציודה, עוד 100 שנה, 200 שנה, יש לכם סבלנות? חברו, נו, עכשיו, נאו, משיח, נאו, עכשיו. סבלנות, חיכינו 2,000 שנה, נחכה עוד 20 יום, לא נורא, עוד 200 שנה. טוב, רבותיי, יהיה לנו יום טוב.